שלום למאזינות ולמאזינים שלנו. אתם איתנו ברשת א' בתוכנית בסימן קריאה. היום תתארח באולפן המשוררת רות נצר לשיחה על אודות ספרה האחרון, הגוף היחיד, שראה אור בהוצאת ספרה בשנת 2015. זהו ספר שיריה העשירי של נצר, והוא זכה בפרס אסי, פרס איגוד כללי של סופרים בישראל לשנת 2013. על ספריה הקודמים זכתה בארבעה פרסים ספרותיים ובמענק יצירה. רות נצר היא פסיכולוגית יונגיאנית ומדריכה בכירה, מלמדת במכללת סמינר הקיבוצים, במכללת אורנים ובבר אילן. כמו כן היא אמנית, צלמת וחוקרת ספרות וקולנוע. מלבד לשירתה, כתבה עד כה שישה ספרי עיון על מסע הנפש, בפסיכותרפיה, בספרות, בשירה, בקלפי טארות ובקולנוע, וכן עשרות מאמרים בתחום. כמו כן, כתבה נצר ספר פרוזה, אוטוביוגרפיה משפחתית, שראה אור בשנת 2012. אנחנו נשוחח בעיקר על ספרה האחרון, הגוף היחיד. איתכם באולפן, עורכת ומגישה את התוכנית, הדס גלעד, שתהיה לכולנו האזנה טובה. ושלום לך רות, ברוכה הבאה. אני רוצה להתחיל בשיר שנדמה לי שהוא לא מרכזי בספר, הוא לא ממוקם בשער, הוא גם לא השורה האחרונה, ובכל זאת בתחושה שלי יש בו איזשהו מפתח לשירה שלך, להזמנה שיש בשירה שלך, להתגלות שהיא מציעה. אז השיר הזה נקרא הרצאה ואני אקרא אותו. אחד. בכנס מדברים על תקסים חילוניים. החלונות סגורים, החדר אפל. אבל מבעד לחלון, עץ רב פעורות נע ונד חרישי, מתפלל. 2. עומד על הקתדרה, נועם, מסביר, מנופף ידיים, עונה לשאלות, האנשים המאזינים, מביטים בך. אילו הייתי עמך, הייתי נזכרת. איך היית תינוק, בן יומו, בן חודש, בן שנה, בן שלוש. מתוק טלטלים, נברא במבטי. נדמה לי שהשיר הזה, יש בו איזה פתח לראות משהו חשוב בתוך השירה שלך, ולראות משהו חשוב, זה אומר בעצם לראות את עצם הראייה, את חשיבות הראייה. אז אולי תגידי משהו על הדבר הזה כמוטיב או כמניע שלך בשירה.
נראה לי שכל שיר הוא בעצם ראייה חדשה של סיטואציה, של מצב, של תמונה שאנחנו רואים. זה רגע שהרגע עצמו נברא מחדש על ידי הראייה הזאת, והוא עושה את השיר ראוי להיות. כי משהו נולד פה, משהו חדש, זו בריאה. והראייה היא לא רק ראייה חיצונית, היא ראייה פנימית. לפעמים אתה רואה את הסיטואציה, אתה רואה לתוך עצמך, אתה רואה את הכל מתוך מרחבים גדולים יותר, עמוקים, רחבים יותר, פרספקטיבה אחרת. ואז יוצא פה, השיר הזה באמת הוא בנוי משני קטעים, שבכל קטע הסוף הופך את השיר על פיו, ובעצם מציע ראייה אחרת מאשר נראה בהתחלה.
כן, יש פה איזושהי ראייה של המעבר, שהיא מבעד לחלון, אבל נראה לי שהיא גם מבעד למה שנראה.
מבעד לראייה הרגילה, כן.
ומשהו בבית השני מציע את אופן הבריאה, שהמבט גם יכול לברוא.
נברא במבטי, ככה השיר מסתיים, כן.
ונדמה לי שגם השירה שלך מציעה איזושהי בריאה על ידי מבט. הדברים מקבלים תוקף מעצם זה שיש מי שרואה אותם. וכאן אולי יש גם איזו אחריות שלך כמשוררת.
מישהו שרואה, שחווה ומתעד.
כן.
צריך לתעד את החוויה של הרגע לפני שהיא תתפוגג ולא תהיה יותר.
ואת גם מציירת, אז אני מניחה שיש לך מדיומים שונים לדבר את הרגע, ללכוד את הרגע.
האמת היא שבשנים האחרונות הציור אין לו כבר זמן, לא שאין לו מקום, אבל אין לו זמן, אז אני מציירת בשירה. הרבה פעמים אומרים לי שהשירים שלי הם כמו ציורים, הם חזותיים, הם תמונתיים.
כן.
כן.
ואת עושה הרבה מאוד דברים, פרט לשירה, זה ספר השירים העשירי שלך, זאת אומרת שאת כותבת די הרבה.
כן, כן.
מעבר לזה, את גם פסיכולוגית, מרצה, כתבת עוד ספרי עיון, אז איך באמת משלבים בין כל התחומים הללו?
מבחינתי זה משתלב טוב, כי זה הכל, אלה דברים שמשלימים זה את זה, הם לא מנוגדים, כל אחד מהם עונה לאיזשהו צורך, ברגע מסוים, בזמן מסוים, וזה חלקים, היבטים שונים של הנפש שרוצים לחיות. יש משפט של יונג שאני מאוד אוהבת, שהוא מדבר אליי, ואני מרגישה אותו מאוד נכון גם לגביי, שהוא אומר, הנפש הורגת לחיות את כוליותה. וזה אני מרגישה באמת כמשהו אישי שלי, אבל גם כמשהו שהוא באמת כנראה נכון מבחינת נפש של כל אחד, וזה חלק מהדחף לחיות בצורה הנכונה יותר, המלאה יותר.
ואולי נחזור שוב לראייה. אני ראיתי בספר אפילו סוג של ציווי לראות. צריך לראות. אולי לא תמיד יש מה לעשות עם זה. אולי זו בכל זאת חובה, גם אם זה לא בהכרח גורם לפעולה. אז אולי תקראי לנו או תספרי לנו... עוד משהו על התפיסה הזאת.
הציווי לראות הוא ציווי באמת לראות את העולם כמו שהוא, ואת העולם הפנימי שלי כמו שהוא. כן? העניין הזה של לחיות את האמת, לא להתעלם מהדברים. ופה זה קשור לשאלה שאת עוד לא שאלת, איך זה משתלב עם העולם הפסיכולוגי שלי. כן? שפסיכותרפיה הולכת לכיוון של לראות באמת את מה שקיים, להרגיש את מה שקיים, לא להתעלם מדברים, לא להתכחש אליהם. זה מנוגד למיתוס של אדיפוס, שהוא מעבר את העיניים שלו, את עיניו, ברגע שהוא מגלה את האמת שקשה לשאת אותה.
כן.
וזה אני לא אוהבת את המיתוס הזה, כי זו בחירה לא נכונה. כן? העניין הוא לראות את מה שיש, לא תמיד אתה יכול לעשות עם זה משהו, אבל אתה נאמן לאמת הפנימית שלך. כן? אז באמת יש פה את השיר, אילו הייתי רואה, אולי אני אקריא אותו.
כן.
כי הוא מדבר על זה במרחב החברתי, על הנושא הזה. אילו הייתי רואה, הייתי עוזרת, הייתי חובשת את פצעיהם בחולצתי שאקרא לרצועות בד, לחסום את הדימום שאינו פוסק, הייתי ניגשת ושוכבת במיטתם, חולקת איתם את לחמי, האם הייתי מסוגלת לאכול, לישון, אילו הייתי רואה מה שאיני רוצה לראות, יראה מפני הבלהה, מטמינה ראש מפני האשמה, אילו הייתי רואה שלהבת צורפת עין.
כן, זה שיר ששואל מה אפשר, באמת מה אפשר לעשות. העולם החיצוני מלא בפצעים, ואת בטח גם בעבודה שלך פוגשת את זה. באופן יומיומי.
באמת השיר לא אומר מה יש לעשות, אלא את עצם הסיטואציה הזאת, שאתה משהו בך בורח מלראות, אבל אתה יודע שאתה צריך לראות, ואם היית רואה מה הייתי מרגישה, מה הייתי עושה. כן? זה משאיר את המרחב הזה פתוח.
כן.
בכלל שירים, הם משאירים את הכל פתוח, הם לא נותנים תשובה.
כן, שירים הם יותר מתחום השאלה מאשר מתחום התשובה. ולפעמים את גם משתמשת בשאלה כדי להניע את השיר או לשאול את עצמך, להסתכל פנימה. וזה מביא אותי לעוד שיר שעוסק בראייה, שאיתו את פותחת את הספר. וגם הוא שיר שיש בו איזה מפתח להבין את הדרך שלך בשירה. אז אולי תקראי לנו אותו.
מה את רואה? מה את רואה? שאל. את עצמי ובשרי אני רואה בירוק הזה. עיניי בעשבים, דמי בנחלים, פי בבארות, שדיי בגבעות, שערותיי בגבעולים. העצים בשדרה הם אבותיי, זהרורים המשתקפים בנהר הם עיניי. תל הציפורים שאפות מעליי, אין שירתי, השחר יקיצתי. מה את רואה? אותך העולם, אהובי, אני רואה. אותך עולם, האם אתה רואה אותי? עולם אהוב, סנו, עולם אהוב, מפואר שלי. זאת ראייה, כמו שאת אמרת בהתחלה, ראייה שיש בה גם מעבר, כן? כי אני רואה את העולם, אבל גם אני משתקפת בעולם, ואני העולם. בין פסיכולוגי למיסטי, אפשר להגיד, השיר הזה. ועם כפל החוויה, עולם אהוב, סנו, עלוב, מפואר, שזה מה יש, כן?
כן.
זה לא שאני רואה את זה, רק לראות את היפה, אז הערורים המשתקפים בנהר, תל הציפורים, לא רק זה. הכל.
כן, וזה גם, אני חושבת, איזשהו שיקוף של עולם פנימי. גם בתוך עולם פנימי יש את הכל הזה,
כן.
שמתקיים וצריך להכיל אותו. זאת אומרת, זה שוב נראה לי שיש כאן איזושהי השקה לפסיכולוגיה שהיא חלק מהותי בחיים שלך.
זה מסוג הדברים שבלי לתת עליהם את הדעת, כמובן, הם מחלחלים לתוך הנפש, ואז הם מקבלים ביטוי גם בדברים אחרים, בכל תחומי היצירה. ותודה לאל שביצירה עצמה, נגיד ביצירה הפואטית, בשירה, המחשבה והתובנה וההבנות הפסיכולוגיות לא קיימות. זה הנפש מדברת. אחר כך בדיעבד ששואלים אותי, כמו שאת שואלת אותי, אז אני בעצם מגלה, אני רואה פה דברים שהם באמת משתלבים גם בהכרה הפסיכולוגית שלי, שהיא הרבה יותר מהכרה פסיכולוגית, כי התפיסה של יונג, שאני אמונה עליה, היא יותר מפסיכולוגיה, היא השקפת עולם, היא תיאולוגיה, היא פילוסופיה, היא קוסמולוגיה, היא הכל.
זה מעניין באמת, ותהיתי על כך. עם המודעות הזאת, זאת אומרת, עם ההבנה הפסיכולוגית שלך, מחלחלת לשירים גם בצורה יותר מודעת. זאת אומרת, את חיה את הדבר הזה, ולפעמים זה כמו, לא יודעת, כמו שלומדים קולנוע, ואז זה מתחיל להשפיע על היצירה הקולנועית, כי כבר יש את הרקע הזה. אז אותו דבר בכל תחום.
סביר שזה משפיע, אבל לא במודעות. לא מתוך מחשבה, זה מתרחש מעצמו.
זה מעניין שגם עם מודעות כזאת פסיכולוגית אפשר עדיין לשמור על המקום הזה השקט.
אני מאוד מברכת על זה, כן. כי המודעות הפסיכולוגית היא מאוד יכולה לקלקל ולצמצם, יש בה הרבה חשיבה והיגיון ופרשנות, ואלה דברים שאסור שהם ייכנסו לתוך השירה. שירה, נגיד, אפילו אם אני כותבת על חלום או שיר מתוך חלום, אני מספרת מה היה בחלום, אני לא מפרשת אותו כמובן.
כן.
כי החוויה של הדבר היא העניין. כן? מבחינה מסוימת, השירה היא גם מנוח מהחשיבה הפסיכולוגית. כן? להפסיק להבין ולפרש ולראות איך זה קשור לזה ואיך זה קשור לזה. איך שהדברים זורמים מעצמם.
ואיך נעשה המעבר הזה?
נעשה מעצמו, זה לא באופן לגמרי טבעי, אין פה שום... אני לא צריכה לקחת פסק זמן וללכת למקום אחר כדי לכתוב שירה. זה לפני שאני נרדמת, או אני נוסעת באוטובוס, או סתם איזה רגע פנוי זה בא. אתמול אפילו נולד לי שיר בזמן שנהגתי באוטו. תוך כדי נהיגה התחילו מילים להתנסח, כן.
מעולה, לא צריך הכנות מיוחדות.
זהו, אני תמיד אומרת, אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ. זה קורה, זה ערוץ אחר, נפתח. זה ברכה גדולה. מבחינתי זה ממש ברכה, כן.
אז את לא יושבת ומחכה למוזה בשעות מסוימות. היא פשוט נוחתת.
יש לי פה גם שיר שהוא שיר אירוני על אדם שמחכה למוזה ולהשראה שתבוא, ואז היא בורחת ממנו.
כן.
הערה. האיש יושב על החוף, מתבונן בריצוד הגלים ומצפה להערה. ההערה מתבוננת בו. מצפה שהאיש יחפון אותה בליבו. רסיסי ההערה מזים אליו כנתורי מים. בינתיים האיש מנסה טקסי השבעה לרצות את הרוח הגדולה. הוא מדליק נר. אבל ההערה מוציאה לו לשון. נודדת למקום אחר.
תודה. אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית ונשמע שיר שלך שהולחן. הוא מבוצע על ידי שרון מעיין, שיר ששמו אז והוא מאחד מספרייך הקודמים.
אז בא המלאך ונגע במצחנו בנאור בנייה כי בשרבית האור נגע בנו ונגע האור סביבותינו מטווה מהגע איך כן אנחנו מחכים שישמיע את קולו כי צמא נפשנו לאל חי רציתי להקליד צמא נפשי והקלדתי מצווה צמא נפשנו לאל חי רציתי להקליד צמא נפשי והקלדתי מצב כן אנחנו מחכים שישמיע את קולו כי צמא נפשנו לאל חי רציתי להקליד צמא נפשי והקלדתי מצב
בסימן קריאה אנחנו עם המשוררת רות נצר בשיחה על אודות ספרה הגוף היחיד ספר שראה אור בהוצאת ספרה רות אני רוצה להמשיך ו... להניח בינינו מילה ש... שאולי היא מילה מסוכנת, אני לא יודעת. אולי היא מסוכנת בגלל שהיא משומשת מדי, אבל בכל זאת, ככל שקראתי בספר, היא עלתה שוב ושוב, והמילה הזו היא עומק. ואני חושבת שאיפה שלא אפתח את הספר, אני אגע בשיר שיש לו כמה וכמה רבדים, והוא נוגע באיזושהי נקודה פנימית. זאת אומרת, הוא מתחיל מאיזה חוץ, ויש בו איזו מחט שחודרת אל תוך הליבה. ולכן המילה הזו עומק עלתה לי שוב ושוב, אבל מכיוון שהיום משתמשים בה בצורה קצת שטחית, אז אני נזהרת ממנה. אבל אני בכל זאת מניחה אותה בינינו עומק. וקשה לשאול איזו שאלה ספציפית על שיר, כי אני מרגישה שהשירים הם באמת עגולים, מלאים, נוגעים בנקודה. וכמו שאני יכולה להניח את המילה עומק, אני יכולה להניח לצידה את המילה אלוהים, שהיא גם מילה גדולה ורחבה, ואלוהים מסתובב חופשי בספר, רץ בין הדפים. אז אני לא יודעת בדיוק מה השאלה כאן, אבל אולי נתייחס לדבר הזה של מרחב שאת מצליחה להניח או להביא אל תוך שיר שהוא ספור שורות.
מה שאמרת לגבי העומק הוא מתקשר עם החוויה שלי את תהליך כתיבת השיר שכשהשיר מתחיל, זה מתחיל בדרך כלל עם איזו חוויה של איזו מוזיקה שמתנגנת, איזה ריתמוס פנימי, איזה שמילים שבאות, ואז אני כותבת, את מילים הראשונות שבאות, וזה מביא את המשפט הבא, ואת המשפט הבא, ואת המשפט הבא. זאת אומרת, כמעט תמיד אני לא יודעת על מה אני הולכת לכתוב, אלא אם כן יש איזו חוויה, ואני יודעת שזאת חוויה, אבל היא עוד לא מנוסחת לי. והתהליך של הכתיבה, מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה, הוא עצמו תהליך שבתוכו נובעת איזושהי תובנה. ואז, כמו שאת אומרת, יש הליכה לעומק, כי השיר מוליך ממשפט למשפט, ועד משהו מתחיל להתארגן ולהתנסח. זה כאילו שהשיר מתעד את תהליך ההיברעות שלו עצמו.
מעניין.
אז כמו שאת אומרת, ללכת אל הליבה, כמו שהולכים מספירה לה עד המרכז שלה.
כן.
כן.
אז את לא עורכת כמעט את השירים?
אני כן עורכת. יש שירים שלא, שלא צריך, אבל יש שירים שאני עורכת, ויש שירים שמחכים הרבה זמן, וצריך לערוך. אבל התהליך עצמו הוא נמצא שם. התהליך עצמו נמצא שם, מבחינת מה שאת קוראת עומק, כן? שזה מתרחש מעצמו.
כן.
זה אחד הדברים הנפלאים שאני אוהבת בשירה, שזה מתרחש מעצמו. אני בכלל חושבת שהדברים מתרחשים בנו מעצמם הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים שאנחנו חושבים ואנחנו לא שולטים. אפילו בכתיבה העיונית אני מרגישה שהדברים באים מעצמם, ואני בעצמי מתפלא מאיפה זה בא, מאיפה הרעיונות באו ואיך הם התארגנו והשתלבו. כי גם הכתיבה העיונית היא לא רק ליקוט של תיאוריות, אלא היא כל הזמן דברים חדשים שנובעים מתוך הדברים שאני מביאה מאחרים, אז אני מגיעה לתובנות חדשות, וזה באמת הרגשה של סוג של הערה, גם של הערה, כן.
כן, זה ממש תהליך של התגלות.
אפשר לקרוא לזה ככה, כן. אני נזהרת ממילים גבוהות, אבל את יכולה כן. להגיד. גם המילה אלוהים היא מילה גדולה, אבל הוא נוכח בחיים שלנו. אפשר לדבר עליו בלי להגיד אלוהים, בהרבה שירים הוא נוכח בלי ש...
כן, העצים מתפללים, התחלנו עם
כן,
זה.
כן, כן.
נכון. בדיוק. Mm-hmm. אבל אפשר גם לקרוא לו בשמו או בשמותיו mm-hmm. והוא אכן נוכח בספר שלך ובואי נשמע איזה שיר
הוא נוכח ויש גם הרבה התווכחות איתו כן. התפתלות איתו הוא לא עולם שאפשר לנוח בתוכו הוא עולם שיש געגועים לקראתו אבל הוא גם הוא עושה את החיים קלים אבל גם קשים, זה לא כל כך פשוט, כן. קירות הבית דרוכים, מישהו יבוא, יצעק, ידמם. היכן הייתי בקוראי אליך? טביעות אצבעותיך נגלו במקום אחר. וקטע אחר באותו שיר למטה, האל הנערג בעין, האל הנערג, מלשון הרגה, האל הנערג הוא האל הנערג מקורא המשי של תוואי ליבי. יש פשוט את העניין של הפנים והחוץ כל הזמן. אחר כך יש, הנה השיר משמר. אלוהים שישב בבית הכנסת והביט בי במבט מר, ברח למרחב, לעצים, לשדות, למדבר. עכשיו מילותיו בוהקות באור לבנה, שוזרות עצמן בצוואר הילה. גופו מתפזר בין לטאות וגרגרי אפר, כשהוא פורס עצמו כשטיח מים, מתחת רגלי הילדים המשחקים בכפר, מזנק בניצוץ העיניים, יושב ליד מיטתם למשמר. אז מצד אחד הוא ברח מבית הכנסת, אבל הוא יושב ליד מיטת הילדים, כן? זה יברח ממך אליך.
כן.
זה נמצא כאן. ויש גם שירים התרסה בוטה, אפשר להגיד. אבל אנו אלוהיך ואתה בנינו, אנו חסדיך ואתה דינינו, אנו חמלתך ואתה פצענו, אנו סבלך ואתה חטאנו, אנו מקלתך ואתה דמנו, אנו עוקדך ואתה צליבתנו, אנו בריתך ואתה בגידתנו, אנו פשרך ואתה צעקתנו.
כן, זה שיר...
אז אי אפשר להתחמק ממנו ומכל מכל משהו מעורר, מכל הכיוונים, שזה בעצם השתקפות של החיים, של היחס לחיים, היחס לנפש, המקום המנחם והמקום המאתגר והמקום המעורר סבל, שנמצא בעולם בחוץ ובתוכנו. כן,
כן נראה מתוך הספר שהתפיסה הדתית שלך היא, אולי אני נגיד רליגיוזית ולא דתית, כי את לא אישה דתייה על פי המסורת, אבל כן יש לך תפיסה דתית שנדמה שגם מעורבת ביהדות או היהדות כשפת מקור. אבל מצד שני יש עוד עולם פילוסופי שאת שואבת ממנו, שהוא אולי יותר מדיטטיבי או עם אוריינטציה מזרחית, ואני יודעת שיש גם את האוריינטציה היונגיאנית. אז מה מתחולל מתוך התפיסות האלה? את יכולה לספר איך הדבר הזה משתלב או לתוך מה הוא מתהווה?
אפשר לראות שבכל שיר זה מופיע בצורה אחרת, כי יש באמת שירים שזה יותר מהעולם של המדיטציה, שזה השתלבות עם היקום והקוסמוס, ויש שירים שהם מאוד בנויים על העולם היהודי. אני גדלתי בבית דתי, בספר אוטוביוגרפיה אני כותבת על זה הרבה, ואז אפילו המטאפרות והשפה והמשפטים הם נמצאים שם בתוכי, הם חלק מהחוויה שלי. והנה פה שיר עמוד השחר. ולמה כנו עמוד השחר, שתראה לעיניך עמוד אור זוהר, משחרר זהרורים. שתראה עמוד שחר שמחבר שמיים וארץ, כסולם משחרר לפתח עולם. כעל עול אבק דק במדבר, כנד מים דק בים שעולים אל השמיים. כעמוד דק השחרך צורי ומסגבי. אז יש פה כסולם משחרר לפתח עולם, מזכיר לנו את סולם יעקב, השחררך צורי ומסגבי, שזה לקוח משירה היהודית של ימי הביניים, אבן גבירון נדמה לי. אז יש פה גם את החוויה של הטבע, של היקום, של כעל עול אבק דק במדבר, כנד מים דק בים, החוויה בתוך היקום, ויש את המילים העתיקות שכבר ניסחו לנו את הדברים, והם... אין מיטיבות מהן לנסח את זה.
כן, זה כבר שורות שירה שלא צריך להתערב בהן, כן. יכולות להתערב בנו. כן, זה מאוד ניכר, עדיין לא קראתי את ספריך האוטוביוגרפי, אבל די בספר השירים כדי להבין שגדלת בתוך השפה הדתית, ו... גם מבחינת מיתוסים נראה שהדמויות התנכיות מפעילות אותך לא פחות מהדמויות של המיתוסים שאנחנו מכירים מהפסיכולוגיה. ואולי תספרי קצת על הכניסה של המיתוסים אל תוך השירה שלך. שוב, זה נושא שאת מתעסקת בו מקצועית.
כן, אני בספרים המקצועיים שלי, שאני כותבת על הנפש, אז אני, בעקבות יום כמובן, יש התייחסות גדולה מאוד למיתוסים. כשהמיתוסים הם בעצם מבחינתו, ולכן גם מבחינתי, בעצם הם מדברים עלינו. כל דמות במיתוס זה אנחנו, לא רק אדיפוס. כולנו, כל המיתוסים חיים בתוכנו, בקטעים שונים של החיים, יותר או פחות. והם מלמדים אותנו על עצמנו, והם דמויות חיות, והם גם דמויות מרגשות. אז אני גם כותבת עליהם בספרי העיון את התובנות שיש לי מתוך זה על תהליכי הנפש, אבל גם הדמויות האלה הן גם מפעילות אותי. למשל, יש פה שיר על רות, כיוון שאני גם קרויה על שם רות, אז יש לי לא מעט שירים על רות. יש פה שיר, עינייך בשדה אשר יקצורון, זה שדה תפוחין קדישין, זה אל שדי, אלה שדי האדמה, השיבולים, שלהבות בית לחם. הנה שיר על אליהו, שהוא שיר קצת שונה משירי דמויות מיתולוגיות אחרות, כי הוא ממש בדיאלוג איתו. אליהו. אבל אליהו, 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 מתי תחזור לספר לי מי אני? תופיע באדרת ההיא, והיא מרוחכה אליי. אני מוכרחה להגיד לך שעד היום אני לא יודעת מאיפה כתבתי את השיר הזה ועל מה הוא מדבר, אבל אני גם לא צריכה להבין.
לא מתערבת בתהליכים.
כן, כן. אני לפעמים מתייחסת לשירים כמו חלום, שהוא בא ואני מנסה להבין אותו, בדרך כלל, אחרי הרבה זמן אני מנסה להבין. לפעמים אני מבינה, לפעמים אני לא מבינה, וזה בסדר, כן.
זה נהדר שיש את הערוץ הזה.
כן, שהוא חופשי, שהוא, כמו שאמרתי, זה מנוח לנשמה, השירים. יש גם את השיר על יעקב, שהוא מאוד מדבר אליי, הדמות של יעקב.
באיזה אופן?
הוא דמות מאוד מורכבת, הוא עבר הרבה תהליכים, המקרא מספר עליו הרבה מאוד דברים, והוא דמות שיש בו חיוב ויש בו שלילה, והוא גם נוגע ללב במצוקות שהוא עבר, עם כל התהליך שהוא עבר. אני חושב שהשיר הזה, השיר מתאר את זה, הנה תראי. חיים קשים היו ליעקב. באיזה מחיר היה עליו לשלם כדי לזכות בבחורה, וכדי לזכות באישה האהובה שתמות על פניו, וכדי לזכות בברכת האל אמו נאבק ושרה, וכדי לחזות מחדש בפני בנו יקירו שנטרף מעליו. חיים קשים היו לו ליעקב, גנובתי יום וגנובתי לילה, כשהאל עוקב אחריו במבטו ואינו מרפא. פה הגיעה איזו תובנה כזאת שהמילה יעקב זה לא רק שהוא אחז בעקב אחיו, אלא גם האל עוקב אחריו.
כן.
כן? שזה לא פשוט להיות תחת המעקב של האל. כן.
לא, לגמרי לא פשוט. אני חושבת שכל הדמויות הגדולות במקרא צריכות להתמודד עם המעקב הזה, ואלה לא חיים פשוטים. ויכול להיות שזו גם הצעה להתבוננות בחיים שלנו, שאנחנו תחת מעקב האל באיזשהו אופן. אולי נסיים את השיחה לאלוהים בשיר עם. עם. אבל אם אלוהים הוא המהות כשלעצמה, האוחזת כל בכוח רוחני גבוה, ממנו הכל נאצל. אם אלוהים הוא בכל, ביש עצמו, באדמה, במים, אש, אוויר, בכל פרי, עלה, ציפור, חיה, בכל שמחה ובכי ובעולל, האם הוא גם במזויף ובמוליך שולל? האם הוא גם באדישות, בבערות, בחולי, במתפורר, מתבקע, נסדק, נאנח? האם הוא גם בנאלח, ברוק, בריקבון, בקמצנות, ברוע, בזדון? האם הוא גם בפלסטיק, ניילון ובטון, בפרסומות, במחשבים? האם הוא שם, אוי אלוהים? אז את לא עושה הנחות לאלוהים.
לא, גם לא לעצמנו.
זו שאלה, לראות את אלוהים בכל זה באמת אומר שזה לא רק היופי, וזה אולי מחזיר אותנו לשיר שפתחנו איתו, שאת פותחת איתו את הספר, שראיית העולם היא ראייה מרחבית שכוללת את הטוב והרע, העלוב, המפואר.
כן.
הכל בכפיפה אחת.
כן, זאת, בתובנה הזאת יש איזושהי השלמה. לקבל את הדברים כפי שהם, לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, שלא הכל כמו שאנחנו רוצים. ועם כל זה מלא יופי ומעורר התפעלות והתפעמות, מאיפה נכתבת השירה. השירה באה ממקום של משהו מתפעם, שחווה את העולם בהשתאות. אבל זה מזכיר לי עכשיו שיר שכתבתי פה על אבא, שזה גם קשור לעניין של לקבל את הדברים. אבא לזכרך, מעולם לא היית מה שרציתי. ויתרתי אפילו על האכזבה. אבל בגבות עיניי עודך נותן סימנים, בעצמות הלחי הגבוהות, בפה התאב חיים. מודע אני לפניך על שאינך מתעבד למותך. כמו יונה נחלצת מטבעה חסומה. מצאת מנוח. אז השיר מתחיל בזה, ויתרתי אפילו על האכזבה, כן?
כן.
שזה בעצם אפשר לראות את זה במבט כולה. אתה כבר, אתה מקבל שהדברים לא יכלו להיות אחרת, כבר אפילו אין את האכזבה. ואז יש איזשהו שקט פנימי.
כן, השלמה. כן. איזושהי השלמה. אנחנו נעשה עוד הפסקה מוזיקלית עם שיר נוסף שהבאת, שהוא שיר מאחד מספרייך הקודמים, ששמו אור, והלחין ומבצע אדם כהן.
אני רק רוצה להגיד משהו על השיר הזה. השיר הזה זכה במקום ראשון בפסטיבל הלחנת שירים מחוברות משיב הרוח.
נשמע אותו. קריאה. אנחנו עם המשוררת רות נצר, בשיחה על אודות ספרה, הגוף היחיד. רות, אנחנו נעבור לעוד כמה שירים שאני רוצה גם לשמוע וגם שנדבר עליהם. את עוסקת הרבה בכתיבה על אודות הכתיבה. ובאחד השירים את כותבת, התחושה המוקדמת של שיר מתקרב ובא היא גופניות גמורה. והאמירה הזאת עניינה אותי לכדי שאלה, מה זאת אומרת גופניות גמורה?
התחושה המוקדמת של שיר מתקרב ובא היא גופניות גמורה, כמו ידיעה מקדימה של התקף אפילפטי, כמו רטט סלולרי מאותת, כמו הדף אוויר במעוף חלוק האבן, שמושלח אל בריכת החזה, במעוף הציפור, לקראת צלילה. זה דבר שקשה להסביר, בגלל שזה בגוף. כמו שאמרתי ששירה היא סוג של איזה ערוץ אחר, אז גם יש הרגשה שזה איזשהו ערוץ גופני אחר, איזה רטטים, איזה אותות שעוברים, שמשהו מהדהד לנו ככה דרך הגוף, ומכניס אותנו לאיזה מצב, כמו באנלוגיה, זה לא אותו דבר, כמו באנלוגיה של כניסה למצב תודעה אחר, שזה משנה משהו בכל בכל גלי המוח.
כן.
זה סוג אחר של תודעה וסוג אחר של מקצב פנימי, של נשימה אחרת, של הכל נעשה לאט יותר וזורם ובריתמוס וזה אמת אחר, והשיר מנסה להגיד את זה בכל מיני מטאפורות, כי אי אפשר להגיד את זה, להסביר אלא דרך מטאפורות.
אז לשם השאלה, זאת אומרת, את מרגישה ממש פיזית, לא יודעת, כמו שמרגישים רעב, אז הנה באה תחושה פיזית שהנה תכף מגיע השיר.
כן, כן, כן.
יפה, זה מעניין, אני חושבת שאת יודעת, לא כל אחד מרגיש ככה. זאת אומרת שזו תחושה...
אם אדם יותר ויותר קשוב לעצמו, אז הוא יכול לזהות שמשהו מתרחש. איזה קדימון כזה, איזה תהליך לקראת.
מעניין. איזה מקום תופס את השירה בתוך כל העשייה המלאה והעשירה שלך?
אני מאוד אוהבת שירה, גם בספרי העיון, בדרך כלל כל פרק פותח במוטו שהוא קטע של שירה. שירים הם לפעמים בעיניי כמו מיתוסים, או כמו איזה אמיתות מוחלטות. יש בהם משהו, מבחינתי בכל אופן, שכשהוא כתוב כשיר, הוא מקבל איזשהו תוקף, כמו שבזמנים הקדומים, המיתוסים היו בעצם שירה. זאת אומרת, והמיתוס, המשמעות, אחת המשמעות של המילה, מיתוס זה אמת. אז האמת הייתה מלכתחילה באה כשירה. יש משהו מוטבע בחוויה הפנימית שלי של שירה כאמת, גם מתוך גרסא דינקותא, כמי שגדלה בחינוך דתי, בתוך התפילה, התפילה היא שירה למעשה, אז יש משהו בשירה שהוא הופך להיות משהו שהוא מאוד אמת, ומהמקום הזה אני מתחברת אל זה, כן? זאת אומרת, אם אני מצטטת שיר, זה כאילו אמרתי זאת אמת, זאת אקסיומה, זה ארכיטיפ, זה מיתוס, כן? למרות שבן אדם המציא את זה, ואני המצאתי את זה, לא משנה, כן? זה אחרת מאשר פרוזה. יש לזה, מבחינתי בכל אופן, חוויה קיומית אחרת.
וכשאת כותבת פרוזה, חוויה גופנית גם נוכחת שם?
לא, זה משהו אחר. תראי, מה זה כשאני כותבת פרוזה? יש את, את ספרי העיון. ספרי העיון זה בא ממקום אחר. זה לא התדר של השירה. בספר האוטוביוגרפי כן יש קטעים שהם בעצם שירים שהכנסתי אותם בתור פרוזה, שפרקתי אותם וכתבתי אותם כשורות, כאילו שזה פרוזה, אבל זה בעצם שירים. זאת אומרת, שמה זה כן השתלב, כי זה אני, כי אני כותבת את עצמי, אז אני מביאה את עצמי עם האופן הפואטי שבו אני חווה את הקיום.
ואת כותבת כמה וכמה שירים על השירה בספר שלך, ו... ואולי נשמע את השיר לכתוב.
זה לא הספר היחיד שאני עוסקת בו במה שנקרא השירים ארס פואטיים, ואני בעצמי מתפלא על זה שיש לי כל כך הרבה שירים שאני עוסקת בהם, אבל ככה זה בסדר. זהו זה.
מקבלים את היש.
כן. לכתוב. המשורר צריך לשנות את העולם, לעמוד בפתח ולהטריע. אלה שאומרים כך לא כותבים שירה. שהרי מי קורא שירה? בעידן של תקצור אלקטרוני, שוכחים מה זה לכתוב, לקרוא. מכתב עם פתיחה, אמצע, קצת הגיגים וסיום של ברכות. מכתב שמתחיל במה שלומך, מה שלום הילדים, איך מזג האוויר, ומה שלום היונים על עדן החלון. ומה שלום עצמנו, שהיינו חולים, בריאים, בחורף הקר הזה, שהשכן מת פתאום, שיש סדק בקיר. מי זוכר איך חוזים בעת הכתיבה כשהמקלדת מתקתקת במיומנות מבהיקה? למי יש זמן לקרוא, לכתוב מכתב או שיר שיש בו יותר משתי שורות כשצריך לשלוח את הילדים לבית הספר, לקנות, לבשל, לעבוד עצת חמה? מי קורא שירה שמקבצת את הלב ומרחיבה אותו? לעתים משום מה מחסירה פעימה. המשורר צריך לכתוב שירה כדי להאיר את השמש, כדי לאפשר לצמחים לגדול, כדי להקשיב, כדי שתהיה לו סיבה לקום בבוקר. המשורר צריך לכתוב כדי לנשום, כדי ללגום את העולם. אל תאמינו לרומנטיקה הזו. לאמיתו של דבר המשורר כותב כי הוא מוצא עצמו כותב. זאת אומרת, אני בעצמי נעה בין הרומנטיקה הזאת, בהרגשה שזה חיוני, שזה חכי, זה כוח קיומי, ומצד שני, ולא להיות יותר מדי בפאטוס, כן?
כן. טוב, זה באמת שיר שנוגע בכל מיני אמיתות, או אמיתות כביכול, שיש לנו בקשר לכתיבה.
במיוחד היום, שאנשים יודעים לכתוב אס-אמס, אבל לא לכתוב מכתב. כן. שפה אחרת לגמרי. זה קומוניקציה אחרת עם עצמך ועם העולם.
זה גם מעניין כי את כל פעם פותחת באיזושהי שורה ואז הופכת אותה על פיה. המשורר צריך לשנות את העולם, לעמוד בפתח ולהטריע. אבל מי קורא שירה?
כן. זה בכלל משהו שאני שמתי לב אליו בדיעבד, גם בספרים קודמים, שיש איזשהו גוון אירוני שנכנס לשירים שלי, וזה לא חלק מהחיים הרגילים שלי. משהו מאוד מתמסר ומתמסר לדברים הגדולים באמת ולפאתוס לאמיתות הגדולות, ומצד שני משהו שבסוף דוקר בסיקה קטנה את האמת הגדולה הזאת, וככה מרגיע את זה בזה קצת מבט אירוני. כן.
וזה משהו שנכנס בספרים האחרונים?
כן, אני שמתי לב שזה, כן, זאת איזושהי התרחשות מעניינת, כן.
יכול להיות שזה באמת השינויים גם בהרגלי הקריאה, התקשורת והעולם הכתוב שמשתנה. יכול להיות שזה מה שנכנס.
לגבי השיר הזה, כן, כן, זה נכון, אבל באופן כללי אני יכולה להגיד שזה אולי משתלב עם מה שדיברנו קודם לגבי האלוהים. האלוהים שהוא הדבר המופלא, הגדול, האינסופי, עם החוויה המיסטית של הקיום שלו, ומצד שני, האם הוא גם בבטון ובפלסטיק וברוק ובנאלח. אז המקום הזה הכפול נכנס גם לתוך היחס לעולם בדברים אחרים.
אולי נשמע עוד שיר אחד על הכתיבה. אני אקרא שיר שבחרתי, ששמו כאשר. כאשר הקרבנו את השתיקה, נפצע העולם. אז טיפות הפכו למילים, הלשון נהייתה ליבנו פעם. התמסרות גמורה היא כיסופים. שירה תמסור את הנשמה ולא תמסור עד כלות. תמיד אחוזה בקצה החוט כמו אפיפון, הלאה מזה, תשוב לשולח. תמיד להשאיר משהו פגום כדי להעיד שהעולם כזה.
בדיוק מה שדיברנו, מצד אחד התמסרות מוראי כיסופים, מצד שני תמיד משהו פגום כי העולם כזה.
כן, וגם יש פה את הנגיעה הזאת בשתיקה או במעבר למילים, שזה סוג של הקרבה כדי לקבל את המילים. ולמילים יש בתוך המילים איזושהי דואליות שהיא גם התרחקות מהדבר עצמו מצד אחד, ומצד שני, לפחות ביהדות, יש למילים יכולת בריאה. אז דבר והיפוכו. וזה מעניין, זה הכל נכנס אל תוך השיר הזה, ואני חושבת שזה מזדהר מהשירה שלך בעוד כמה וכמה מקומות.
וכאשר הקרבנו את השתיקה, נפצע העולם, זה מתקשר גם עם איזה משפט שיש באיזשהו מקום במקורות היהודיים, שהתורה היא אש שחורה על אש לבנה, שבעצם הדף הלבן הוא אש לבנה. ומתוכו בא טקסט שהוא אש שחורה. זאת אומרת, הטקסט מכיל את האש הלבנה, את הדף הלבן, את השתיקה,
כן.
שממנה זה נולד. כן?
כן, זה דימוי חזק. אש לבנה ואש שחורה.
בשפה קצת יותר טריוויאלית של הפסיכולוגיה, זה מופיע בשיר אחר אצלי, שזה אני מתחילה, שהשיר מתחיל ככה, תת ההכרה של הנייר, ממנו נובע הכל. זה בעצם אותו רעיון, אבל בשפה הבנלית של הפסיכולוגיה. אבל פה דווקא אהבתי את זה, תת ההכרה של הנייר, ממנו נובע הכל.
כן, הרבה פעמים מדברים על הדף הריק, לשבת מול הדף הריק, אבל זו תמיד שאלה אם הוא באמת ריק. נדמה שהוא מכיל
את מה שייבקע החוצה.
כן, הוא מכיל כבר איזה רצף קדום שצריך להתגלות, כמו ציורי הילדים האלה שצובעים בהמון המון צבעים, ואז מכסים בשחור ומתחילים לקלף. ככה, האותיות כנראה מחכות לנו. רות, אנחנו לקראת סיום התוכנית, וחשבתי לסיים בשיר סבלנות, כי הוא שיר שנראה לי שכדאי לקחת אותו הביתה.
בספר שירים עשירי, אתה כבר, או אני כבר במצב נפשי של סבלנות כלפי החיים, שהשיר הזה יכל להיוולד.
מתי התחלת לכתוב?
אפשר להגיד באמצע החיים. לא, תמיד קצת כאילו כתבתי, אבל הספר הראשון פורסם הייתי בת 38. לא צעירונת, כן. סבלנות גרגרי החול הנודדים. סבלנות האדמה הממתינה לגשם. סבלנות העץ לציפור בין אפאיו. סבלנות הפרי לאוכלהו. סבלנות האור לצל. סבלנות השמש לירח. סבלנות הים למאה נערות, סבלנות האל לאדם והאדם לאל. סבלנות היער לצבי שיעבור בו, סבלנות הצוקים לקראת צריכה והסלעים הממתינים להתגלות. סבלנות הנשמה לקראת הגוף שתיוולד בו, סבלנות הבגד ללובשו, סבלנות הילד לגופו הגדל. סבלנות האותיות למילים. סבלנות קירות המערה לנער שיחרות בן את שמו. סבלנות יושרו המוחלט של אופק הים לנפתולי הלב. סבלנות האבן לפסל הנחצב בה. סבלנותו של השיר לרגע יכתבו. סבלנות הפרגוד להפשלתו. סבלנות ההיסטוריה לאחרית הימים. סבלנותה למלחמה הבאה.
תודה רבה רות. תודה שהגעת לאולפן והתארחת אצלנו.
תודה לך.
ואני רוצה להודות גם למאזינים ולמאזינות שלנו. תודה שהייתם איתנו כאן בסימן קריאה עם רות נצר. שיחה על אודות ספרה הגוף היחיד, ספר שיצא בשנת 2015 בהוצאת ספרה. אני הדס גלעד, הייתי איתכם כאן בשעה הזו, מאחלת לכם המשך האזנה טובה, ואנחנו מסיימים עם קטע אינסטרומנטלי של נירי שדה. Thank you.
חמישי בערוץ הראשון.
אני אולי לא גדול אדום, ואני אולי לא עשיר גדול, ואני רוצה להתחתן עם אלישבע.
סדרת הדרמה עטורת השבחים.
מגיע לי מזל טוב, התארסתי הערב.
שטיסל, העונה הראשונה, חמישי 9:50 בערוץ הראשון.